כרך א', עמוד קוף עין ב'. כל הפרקים האלה שאנחנו לומדים עליהם כאן, הם פרקים שעוסקים בגילויים עליונים של רוח הקודש. עמוד קוף עין ב', כולם מחכים רק לך, אתה בשידור ישיר, אבל בלי לחץ. כן. אז הפרקים האלה הם עוסקים באמת בחוויות עליונות מאוד, שלהן זוכה בעיקר הרב קוק בעצמו, ואנחנו הלוואי ונזכה להם. יש, היה פעם איזה רב אחד שאמר, הרב נריה מביא את זה, שהוא ראה הרבה אנשים גדולים בימיו, רבנים חשובים וכדומה, אבל אצל כולם היו רגעים של קטנות. אבל אצל הרב קוק אומר, הייתי אדם שהוא גדול 24 שעות ביממה. מה זה אומר? אם אדם הוא גדול 24 שעות ביממה, זה סימן שיש לו רוח הקודש. זה מה שאומר כאן הרב. כל זמן שהאדם מוכרח הוא לחכות לזמנים, מתי תחול עליו רוח היצירה, ואז יחדש, יתבונן, יהגה וישיר, זהו סימן שלא הופעה עליו הערת נשמתו. הנשמה הרי שרה תמיד, עוז וחדווה היא לובשה. נועם עליון הוא סובב אותה. לכן אדם שחי את חיי נשמתו נמצא כל הזמן במצב של חידוש יצירה ושירה. והאדם צריך להתרומם עד לידי הגובה של פגישת נשמתו. אדם שנמצא במצב כזה, אז אצלו גם החול שלו קודש. כמו שאמרו, שיחתן של תלמידי חכמים, מה זה שיחה של תלמיד חכם? שיחה זה דברים של מה בכך. תן לי כרטיס לתל אביב, בבקשה. זה נקרא שיחה. אז זה אפילו שיחתן של תלמיד חכמים, צריכה תלמוד. על זה פעם אמר הרב קוק, מכאן, שתלמידי חכמים צריכים להשתדל שמהשיחה שלהם יהיה מה ללמוד. זה מה שכאן הרב אומר גם. אדם שנמצא בהופעת נשמתו הוא במצב שבו יש לו יצירה מתמדת. כן. אדם. הכוון האדם בא להכרה. ההכרה של האדם.
איזה כוח יש לו כדי
להתרומם על נשמתו? תורה, מצוות, מעשים טובים, מידות. זאת אומרת, יש, האדם עובר במהלך החיים שלו איזשהו זיכוך. אז אם הזיכוך הזה נעשה כראוי, אז נשמתו מהירה בקרבו. ואם לא, אז לא. כלומר, יש הרי, אתה יודע, חכמי הקבלה אומרים שיש באדם נפש, רוח, נשמה. סתם אדם, איפה הוא חי? בנפש. יש כמה אנשים שיש להם שאר רוח, אבל מי כבר חי את חיי נשמתו? נדיר מאוד. אבל יש הופעת נשמה, זה קורה, ואז אם יש מצב כזה, יש יצירה מתמדת, שירה. תדע? הרב קוק כנראה מתאר באיזשהו מקום את עצמו. כאן. לכן אומר הרב, הנשמה הרי היא שרה תמיד. עוז וחדווה היא לבשה. נועם עליון הוא סובב אותה. והאדם צריך להתרומם עד ידי הגובה של פגישת נשמתו, של הכרת מצעדיה הרוחניים, משק כנפיה, המלאים הוד קודשי קודשים, ויהיה תמיד מוכן להקשיב סוד שיח קודשה. כן, כלומר, זה עניין של הקשבה פנימית, שפע נקשב. מהביטויים שאהב מאוד הרב הנזיר, שהוא אמר שהמיוחד במחשבה הישראלית זה שהיא מחשבה שמעית ולא חזותית. מקשיבה, לא בונה תיאוריה. כן? זה שריד של הנבואה, בעצם. אומר הרב, אז ידע. כי לא בעת זולת עת, לא בזמן, זולת זמן, הנשמה היא מחדשת חוכמה והיגיון, שירה ושיח קודש, אלא בכל עת, ובכל שעה, היא שוטפת נהרי נחלי דבש וחמרה. כלומר, אם תשאל את הנשמה, מתי את שוטפת? היא אומרת תמיד. כן, זה כמו בתחילת עולת ראייה, הרב מדבר על זה שיש תפילה מתמדת של הנשמה. אני לא מתפלל כל היום, אני מתפלל לפעמים. אבל יש גם תפילה מתמדת של הנשמה. רגע, רגע, שכחתי פה להדליק. אורות הקודש חלק א', עמוד קופה אין ב'. כבר התחלנו. אז זאת אומרת אם הייתי פוגש את הנשמה, הייתי רואה, הייתי נפגש עם מציאות שנמצאת כל הזמן בתפילה. אני לפעמים, שלוש פעמים ביום, נפתח אל השפע הנשמתי כדי שהוא יחול על הרוח והנפש. זו הסיבה שפותחים את הצינורות של התפילה. הצינורות האלה באים ממעלה למטה, ולא ממטה למעלה. כן, אומר הרב, אדם שנפגש עם הופעת נשמתו, נפגש גם עם המציאות הזאת. כלומר, הוא רואה פתאום שהנשמה מחדשת תמיד. היה יהודי אחד כזה, הארי. הארי ז"ל, שאלו אותו מדוע הוא לא כותב את דברי תורתו. למה הוא סומך על תלמידיו שיכתבו. הוא אומר כי הוא לא יכול. כי כל הזמן החוכמה מתחדשת כל רגע ורגע. כן.
בעצם פה הרב מרחיל את מה שאומר בעולת ראייה.
נכון.
נכון,
כלומר לא רק תפילה, אלא בכלל כל מרחבי החיים כולם, היצירה המתמדת.
יש גם נטייה, אבל של קצת לא טוב, לא...
ודאי, ודאי. יש נשמות...
מונח לא עומד...
למשל אצל בלעם. אצל בלעם הנביא היה רוע בסיסי, מעיין של רוע. אצלנו יש גם לפעמים. כלומר, בגלל ההצטברות של החטאים העולמיים. אז יש מעיינות נרפשים שצריכים לבוא לידי ביטוי. אז זה נקודה שהיא צריכה טיפול, הנקודה הזאת. יש טיפול גם לנשמה. על ידי שורש הנשמה, וכדומה.
מה?
עת זולת עת.
כלומר,
זמן ולא כל הזמן, כן. לפעמים כן, לפעמים לא.
הפעולה האינסופית הזאת, השירה האינסופית של הנשמה, זה נובע בעצם מהקשר האינסופי שלה עם
הבורא.
עם
הבורא,
שהיא האינסופיות שלו, זה בעצם
צינור. היא מתרפקת תמיד על דודה. והנערה השוטפת ממנה, הרי הם אוצרות קודש, מעיינות בינה וצפונות שכל טוב. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. עד כאן הפסקה הראשונה מתוך כתב יד. כל פעם שהגופן משתנה באורות הקודש, וכאן אתם אומרים שבמילים, בהסתכלות פנימית, יש גופן אחר. מה? אז מה אתה אומר? לא, זה סימן שזה לקוח ממקום אחר בכתב היד. שזה לא היה ברצף אחד. מה אני אמרתי? שכשהגופן משתנה, זה סימן שזו פסקה שנלקחה מכתב יד אחר. הרי הרב הנזיר לקח את כתבי היד של הרב קוק וסידר את זה לפרקים. אז איך אתה יודע שזה מאותו מקור? כי הגופן לא השתנה. ברגע שהגופן משתנה, זה סימן שזה לקוח ממקום אחר. מה מסובך להבין במה שאני אמרתי? אמרתי משהו טכני לחלוטין. בסדר? שלום לרב. למדנו שהנשמה זקוקה לשינה יותר מאשר הגוף מחד, ומאידך שהנשמה היא חלק עלוקה ממעל. והרי אבינו מלכנו לא זקוק כלל לשינה. איך אפשר ליישב את זה? שנה טובה לרב ולכל ראשי תיבות עם ישראל. טוב, אני לא יודע מה זה שהנשמה היא עלוקה, חלק עלוקה. טוב, אבל לא משנה. בהנחה שאתה מתכוון שהנשמה היא משהו עליון, אז איך אפשר לומר שהנשמה זקוקה לשינה יותר מאשר הגוף? אינני מכיר את המקור הזה, שהנשמה זקוקה לשינה יותר מאשר הגוף. אולי מישהו מכיר את המקור שעליו הוא מדבר? לא יודע. לא יודע. לכן, מאחר ואינני מכיר את המקור, לכן גם אני פטור מלראות בזה סתירה. אלא אם כן תביא לי את המקור המדויק, ואז נוכל לדון. כן, נשמה שרה תמיד, אבל לא שהיא ישנה. כן, עכשיו אני מעלה אפשרות שיכול להיות שכשהוא כתב עלוקה, הוא מתכוון לאלוה. כן, יכול להיות, כי יש פסוק כזה. ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. אז אולי לזה הוא מתכוון. טוב, כן.
המרחק בין האותיות שמשתנה,
זה מה זה אומר? המרחק בין האותיות שמשתנה, זה השיטה של הנזיר כדי להבליט. כמו שלפעמים עושה בהדגשה, או אתה שם קו, אז אצלו זה פיזור האותיות. פיזור האותיות זה כדי להדגיש משהו. הרב הנזיר, כן. אז זה סימן שזה לקוח ממקום אחר. לא הבנתי. מה אתה שואל? כן, כבוד אל. לא, אין שם שום הדגשה. לא, זה קצת, הדיו נשפך יותר, זה הכל. בסדר. טוב. בהסתכלות פנימית בעמקי הנשמה. זה סיור. אדם עושה סיור בעמקי הנשמה שלו. רואים שהכוח הפועל התדירי של החיים האמיתיים העליונים איננו פוסק מעבודתו אף לרגע. הוא רצו ושוב כמראה הבזק, עבודת צרפי הקודש היא עבודתו, שירה וזמרה תמיד הוא פוצח, בגילת ורנן, מספר כבוד אל. כן, כלומר זה אותו רעיון שראינו בפסקה הקודמת, לכן זה הובא באותו פרק, שיש שפע מתמיד, שהוא רצו ושוב כמראה הבזק. איפה זה כתוב, הביטוי הזה? יחזקאל, פרק א', נכון? והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. הביטוי הזה, רצו ושוב, פורט הרבה בתורת החסידות בעיקר. רצו ושוב, הכוונה שיש השגה וחוזרים אחורה, כי אי אפשר להשיג באמת, ולכן ההשגה נעשית על ידי גילוי והיעלם. רצו ושוב. יפה. האלקטרון שזז ממצב אנרגטי אחד למצב השני. יפה. כן, אפשר להביא הרבה משלים מהסוג הזה. אני חושב שהנקודה היא ברורה. כן, ככל שעולים מדרגות יותר עליונות, היציבות הדוגמטית פחות ברורה. כן, מה? כן. פחות יציבות דוגמטית. כלומר, מה זה יציבות דוגמטית? שיש לך הכל, תמונת עולם מסודרת. יש אנשים שיש להם תמונת עולם מסודרת, אבל היא קטנה. ככל שאתה עולה יותר אל שורשי תמונת העולם, אתה רואה דברים פחות יצוקים, פחות עומדים. אלא כדי להבין על מה מדובר, אתה צריך חשיבה יותר גמישה. בסדר? טוב. כשמתמעטת האמונה, הכבירה, בעוצם האני העצמי, כלומר בעוצמה של האני העצמי, של בעל הנשמה העליונה, אז ילך כדורנית והוא משתומם. ועימו כל העולם כולו, זיוו מתמעט. יש שאלה? כדורנית. זה פסוק בספר זכריה, וכי הלכנו, עכשיו בספר מלאכי, וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות. משון קודר, שחור. כלומר, הוא עולה בעולם שבו יש עננים שחורים מעל ראשו. בסדר? זה נקרא כדורנית. משון קודר, שחור, אפל. מה?
כמובן שאדם פה כאילו מפסיק להאמין בעצמו בגלל שהוא עולה למעלה, אז הוא...
לא, הפוך. הוא לא רוצה לעלות למעלה. יש שם מצב שאנשים אומרים, תשמע, מה אתה מדבר כל הדברים האלה הגדולים של הרב קוק? סתם דמיונות. תחיה חיים פשוטים. יש אנשים שזה מתאים להם. יש אנשים שזה לא מתאים להם. מי שיש לו נשמה גבוהה, והוא מסתפק בהבנות פשוטות ונורמטיביות, אז הוא חי בעולם קודר, שבו אין הארת פנים של הקדוש ברוך הוא. הוא, הבנת אותי? נכון, הוא לא מאמין שהוא ראוי למדרגות האלה, כי סיפרו לו שהוא מבולבל ושעדיף שילמד שולחן ארוך, והוא מאמין בזה. לא שאני נגד לימוד שולחן ארוך, כן, אבל אמרו שבזה הוא צריך להתמקד. כל השאר תעזוב, זה סתם פרזות. נכון, אבל הוא כבר לא מאמין בזה, בעוצמה שלו. כן, כשמתמעטת האמונה הכבירה בעוצם האני עצמי של בעל הנשמה העליונה, אז במצב כזה הוא ילך כדורנית והוא משתומם. ואימו, כל העולם כולו זיבו מתמעט. למה? כי בגלל שהנשמה הזאת יש לה תפקיד עולמי. אז אם הוא לא ממלא את תפקידו, כל העולם כולו חסר משמעות. אם יש אדם אחד, אדם כזה, שאין משמעות לעולמו, אז כל העולם כולו. גם הוא בחוסר משמעות. כן. כדורנית. זאת מילה בספר מלאכי. וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות. זה מלשון קודר, שחור. זה אדם שיש לו עננים שחורים בעולמו. כן? זה קשור, אני לא יודע למה, אבל המושג דז'ה וו. כן. כן. טוב, בבקשה.
כשבעצם הרב אמר שהמדרגה עולה מבחינה רוחנית, אז זה בהירות לגבי המושגים, זה צריך בעצם מישהו יותר גדולה.
כן, המושגים הם ברורים, אבל יותר, דורשים יותר עדינות מחשבתית.
קשר, הוא דומה למה שהרבי עקיבא אמר, כשאתה מגיע למקום אבני שיש, אתה נגיד מים מים?
לא, זה בדיוק הפוך. כן, מה שרבי עקיבא אומר, כשאתה מגיע לדברים שהם יסודיים, אל תגיד שזה שטויות. יש אנשים שאומרים, תשמע, עניינים רוחניים, זה שאפשר להגיד מה שרוצים. לא, זה הכוונה, זה לא דבר, אי אפשר להגיד מה שרוצים, זה לא מים מים, זה אבני שיש, טהור. לא, יש תפקיד מרכזי לנשמה גדולה. נשמה גדולה היא אחראית לא רק על עצמה, אלא על העילוי של העולם כולו דרכה. בגלל שנשמה גדולה היא נשמה כללית. ולכן אם הוא מתעלה, הוא מעלה את העולם עמו. לא מעלה את עצמו, אז גם העולם עמו נופל. מובן? וכאשר ישוב בתשובה עליונה, מה זה לחזור בתשובה פה? לא מחטא, לא מדובר על חטאים פה בכלל. הוא חוזר בתשובה אל מדרגתו. הוא מאמין מחדש בעצמו, ועוד האמונה בכוחותיו העליונים, המפעמים בו תמיד בלא הרף אליו ישוב, אז יחיה רוחו, או יחיה רוחו, וינהר, וכל העולמים כולם אשר לרגליו תוקו, ואימו מתהלכים, ימלאו זיו ונהרה. מובן? מה לא? וכאשר, כלומר בזמן ש ישוב יחזור בתשובה עליונה, כלומר הוא עושה פעולה שהוא חוזר אל עצמו במובן העליון, זאת אומרת שהוא פוגש את נשמתו, והוד האמונה, כלומר היופי של האמון, בכוחותיו. פשוט אני לא יודע איפה הוא לא ברור לך, אז אני כל מילה מסביר.
בכל העולמים כולם אשר לרגליו
זה מה שלא ברור. אז למה אתה לא אומר לי? למה אתה מענה אותי ומחייב אותי לחזור על כל מילה? אתה אומר את זה מראש. וכל העולמים כולם אשר לרגליו תוקו. תוקו זה ביטוי של הכוח מפרשת, וזאת הברכה. כן? לפני כן, אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. מה זה תוקו? אז לפי הפשט של רש"י, תוקו זה שון לחטט. כשאדם מחטט רגליו, כוונה שהוא מקבל מכות ברגליו מרוב הליכה. אז תוקו לרגליו, הכוונה שהם מזדקקים אליו. לרגליו, כלומר בעקבותיו. הם הולכים בעקבותיו. אז בכל העולם כולם אשר לרגליו תוקו, כלומר שגורלם תלוי בגורלו, ואימו מתהלכים, ימלאו זיוון הרע על ידי זה שהוא חזר לעצמו. פשוט. כן. מה? מישהו?
למה
לפני כן הוא כתב כל העולם? נכון. ובסוף הוא כותב בכל העולמים. אני חושב שההבדל הוא, זה הערה יפה, שבהתחלה האדם בעל נשמה עליונה, כל העולם תלוי בו. נופל, כל העולם סובל. חוזר בתשובה, כל העולמים תלויים בו. כלומר, הוא מגדיל את המרחב של השפעתו.
כשהוא יורד זה רק העולם שלנו?
העולם שלו, ואחר כך הוא הופך להיות אחראי על יותר עולמים. העולם שהספירה הרוחנית שלו, כלומר. לכל אדם יש ספירה רוחנית שהוא שייך אליה. אבל הוא יכול להיות שייך לספירה רוחנית יותר גדולה. כן, לתפיסת עולם יותר כוללת. או, כן. והלוואי עלינו, כן. מה אתה אמור לעשות את זה? תהיה כמו הרב קוק, מה הבעיה? יותר נכון, תהיה כמו עצמך. אם אתה בעל נשמה גדולה, אז היא יתגלה. אתה לא, אז לא יתגלה.
איך מזדהים עם המושגים שהוא רואה אותם? הוא רואה שכל הזמן...
הוא מראה לך שזה אפשרי לראות את זה כך. זה עצם זה שיש מישהו שמספר לך שזה אפשרי, זה הופך את זה לאפשרי אצלך גם כן. אדם צריך להיפתח אל אפשרויות. זה אחד הדברים הגדולים בפסיכולוגיה. שהאדם לפעמים שבוי כשהוא לא רואה אפשרות לפניו. אתה פותח אפשרויות, זה גדול. כן. תדע על מה מדובר, כן, ודאי. האם העולם זוכה בנגלה או בנסתר? לא יודע. לפעמים בנגלה, לפעמים רק בנסתר. למשל, אומרים שבזמן שרבי שמעון בר יוחאי היה חי, לא נראתה הקשת. כן? לא ראו את הקשת. מה זה, לא היה, אם היית מעביר קרני אור דרך מים, אז מה, לא ראו את הקשת? אלא הכוונה שהקשת לא הייתה משמעותית. העולם כולו חי אחרת את הנוכחות של הצדיק. ולכן הקשת הפסיקה להיות מאיימת. תודה. וו. אז אם כן, דיברנו על הנהרה הנשמתית, וכאן על ההתגלות התדירית. מושגים, אני חושב, זהים. פסקה וו. אין להתנגד אל הנשמה העצמית בהיגלותה. יש מצבים מיוחדים של התגלות הנשמה. כשזה קורה, אל תתנגד. והתגלותה, תדירית היא, גם בעת אשר עבי עננים מכסים את בהיקות אורה, היא מאירה בכל גבורתה. והיא נושאת את העולם ואת האדם למטרת עושרו, הנעלה מכל שם של מטרה. הנשמה הוגה מבלי היגיון, פועלת מבלי מפעל, אימה רק אימה הננו עולים באותן המעלות שכל דחיפת חיי המציאות במעמקי רזף דוחפת אותנו אליהם, אז תתענג על השם. זהו סוד הצמאון ורז הריבוי. מה נקודת המוצא שמאחורי כל הפסקה היפה הזאת? הרב בעצם אומר שיש באדם פעולות שלא באות מכוח נפשו או רוחו או גופו, כי אם הן באות מכוח נשמתו. כלומר, יש לנשמה פעולה עצמית משלה. זה לא תוצר של הנפש והרוח, אלא זה משהו בפני עצמו. לפעמים זה מתגלה, לפעמים לא. כשזה מתגלה, לא להתנגד. כי בעצם שמה, הנשמה היא זו שפותחת לעצמה נתיבים בתוך הנפש והרוח של האדם. היא כביכול ישות עצמאית, העומדת בפני עצמה כמו בת מלך. מובן? להתנגד, לומר, בוא נבחון את זה, נרגיע את זה, נברר את זה בכלים רציונליים לפני שניתן לדבר הזה לפרוץ. הרב לא, כשזה קורה, לא להתנגד. למה? בגלל שהנשמה היא טהורה. מה שהנשמה מאירה באדם, היא מוסיפה לו כוח. לא. לכן אומר הרב, אני שוב חוזר מההתחלה, אין להתנגד אל הנשמה העצמית והתגלותה. והתגלותה תדירית היא, כל הזמן זה קורה. גם בעת אשר עווי עננים מכסים את ביקוד תורה. מה זה עווי עננים? מה הם עווי העננים המכסים את ביקוד תורה של הנשמה? הגוף? או כל המסכים המנטליים והטבעיים שיש לנו? יש הרבה מסרים כאלה, במיוחד התעקשויות, מידות רעות. הדברים האלה מונעים את הביקוד והבהירות של הנשמה. אז גם כשאנחנו מכסים על זה ואומרים העיקר שתביא לי עוד קצת חריף לתוך המנה, בכל זאת הנשמה תובעת את התגלותה. החריף לתוך המנה זה רק דוגמה. כן? יש כאלה שלא אוהבים חריף. טוב, אז מה שאומר כאן, גם בעת אשר עבי עננים מכסים את ביקוד תורה, היא מהירה בכל גבורתה והיא נושאת את העולם ואת האדם למטרת אושרו. הנעלה מכל שם של מטרה. מה עם החריף? יש אנשים גסים, שמה שחשוב להם בחיים זה איך להוסיף עוד הנאה כזאת, ואיפה להשקיע בעוד הנאה אחרת. כן? ומה שחשוב זה שהמחיר של המילקי ירד, ועוד כל מיני דברים כאלה. כן? ומה עם רוחניות עליונה? מה עם להיפגש עם השם? מובן? אז יש דבר כזה, זה נקרא עווי עננים שמכסים. לכן הבאתי את הדוגמה של האדם שרוצה עוד חריף בתוך המנה, כי זה מה שחשוב לו בחיים. אני לא נגד להוסיף חריף לתוך המנה, שיהיה ברור שזה, אבל צריך להיות לשם שמיים. בסדר? אז מה שאומר כאן, גם בעת אשר עווי עננים מכסים מדויקות תורה, היא מהירה בכל גבורתה, והיא נושאת את העולם ואת האדם למטרת עושרו, הנעלה מכל שם של מטרה. עכשיו, יש תיאור פנימי של איך הנשמה עובדת. הנשמה הוגה מבלי היגיון, פועלת מבלי מפעל. מה זה? איך אפשר להגות בלי היגיון? הכוונה, היא לא נזקקת לתבניות ההיגיון. יש לה הגייה משלה. כן? ואחר כך, תבניות ההיגיון רק קולטות את ההערה הזאת. היגיון הכוונה לוגיקה. פועלת מבלי מפעל. כלומר, בלי, הפעולה העיקרית איננה פעולה מעשית. כמה לבנים אפשר להרים על ידי נשמה אחת? שאלה לא רלוונטית. הנשמה פועלת יותר ממה שהידיים פועלות, או הנפש פועלת וכדומה. אימה, רק אימה, הננו עולים. כלומר, מכוחה של הנשמה, באות כל העליות הרוחניות הנהדרות של העוסקים בסתרי תורה. אמא, רק אמא, הננו עולים באותן המעלות שכל דחיפת חיי המציאות במעמקי רזב דוחפת אותנו אליהם. אז תתענג על השם. מה זה להתענג על השם? אתה צריך להתענג מהשם. אל הכוונה שאתה עולה למעלה מההתגלות הרגילה. י' כ' ו' כ', זאת התגלות חשובה. אבל תתענג על השם. אתה עולה למקומות שאין בהם שמות. כי י' כ' ו' כ' זה עדיין שם. זהו סוד הצמאון. ורז, הריווי. הריווי להרוות את הצמאון על ידי שאדם נפגש עם נשמתו, בזה הוא מרווה את צמאונו המטאפיזי. כן. כן, כמו הרצו והשוב. הרצו זה הצמאון. השוב זה הריווי. כן. מה? מעל גבולות הנפש, מעל גבולות הרוח. מה זה אומר? מה לא הבנת? מעל לא הבנת? גבולות. פועלת מבלי מפעל, היא לא זקוקה לפעול פעולה מורגשת, בכלים, כלומר פעולה עם כלים. לנשמה יש פעולה עצמית גם בלי הכלים, זה הכוונה. כן. אותו הדבר. כלומר, המושג נשמה נמצא במערכות שונות. יש נשמת הפרט, יש נשמת הכלל, יש נשמת העולם.
כן, אבל כאילו יש, כל הזמן אתה אומר שיש אנשים עם השגות שונות. אז זה אני מבין, את אדם עם לוגיקה אנושית אני מבין, אבל גם מבלי היגיון, האם יש גם נשמה מתוחמת לכל אדם, או שזה מחובר לצינורון גדול
יותר? הנשמה, כל הנשמות קשורות זו בזו. תופו של דבר.
אז בעצם גם אדם טיפש הוא מבין רק בתורה של אמרצים והוא לא צריך...
אז אמרץ הוא זקוק דבקות בתלמיד חכם.
אבל לכאורה הנשמה שלו קשורה לגבי של זה.
כן, אבל הוא לא מסוגל לפגוש אותה. הוא טיפש.
למה? היא מתגלה בלי שאתה...
איפה כתוב שהיא מתגלה?
אין לי התנגד, הוא מתנגד לנשמה עצמית והיגל אותה.
כשהיא מתגלה.
היא מתגלה בעצמה.
כשהיא מתגלה.
זה לא פעולה אקטיבית.
זה פעולה של הנשמה. הנשמה לפעמים מעוניינת להתגלות. לפעמים ההתגלות של הנשמה היא גם אצל אדם פשוט. זה יכול לקרות, ואז הרבה פעמים זה מוציא אותו מהיציבות. הוא חושב על עצמו כל מיני דברים. זין. היום אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, דילוגים אדירים. פרק ז', קשב החזון. קשב החזון זה כמעט אוקסימרון. מה, קשב? זה הקשבה. חזון זו ראייה. איך אפשר להקשיב לחזון? נכון? רואים את הקולות. זה גם, זה ביטוי פרדוקסלי, אני לא מבין אותו. מה זה רואים את הקולות? אחד ההסברים שנותנים לרואים את הקולות, לא זוכר מי כותב את זה, אחד מגדולי החסידות מי כותב את זה, לראות את הקולות זה אותיות. אתה קורא אותיות, מה זה אותיות? זה מילים, מילים זה דיבור. אבל אתה רואה את זה בעיניים. אז זה ראיית הקשב. אם אפשר לראות את הקשב, אולי אפשר גם להקשיב לראייה. קשב וחזון. יש סכנה. סכנת החזותיות, חזותיות, כן? למשל אנחנו רואים שיש בעולם מה שנקרא השקפות עולם. השקפת עולם זה ניסיון להסביר את מה שאדם משיג בתור מין ציור. כן? תתאר לי, יש בדיוק כזה, תתאר לי את השקפת עולמך. זאת אומרת שבסופו של דבר ההוגים הגדולים הם אנשים שמציירים איזשהו ציור, הציור הוא ציור מופשט, אבל ציור בכל זאת. כמין פסל רוחני, אנדרטה, או פסל אולימפי, קוראים לזה לפעמים. כלומר, משהו שיש לו תבנית. והתבניות משקרות, יכולות להטעות את האדם. יש משהו דומה לזה בתלמוד על רבי יונתן בן עוזיאל. שרבי יונתן בן עוזיאל היה יושב ועוסק בסתרי תורה. התלמוד אומר, כל עוף שהיה עובר לו מעל הראש, מיד נשרף. למה שעופות יעברו לו מעל הראש? אני לא הבנתי. כן? אם הם רואים יונתן בן עוזיאל, שיעברו. חוץ זה מה, הוא בדרך כלל בבית המדרש. לאו דווקא בחוץ, מהעופות נכנסו לבית המדרש. אלא הכוונה, העופות זה מחשבות שקיבלו צורה. הוא חושב, זה אף. וזה פתאום מקבל צורה מגובשת. מיד הוא שורף את זה. אז אל תייצר עופות ואל תשרוף אותם. לא, כדי להתקדם צריך לצייר תבניות בתנאי אחד, שאתה יודע לשרוף אותם בבוא הזמן. אל תשמור את זה. תייצר, תצייר, תשרוף. ואז תצייר ציור יותר עליון. אז יש בתבניות של מה שנקרא החזון סכנה. מצד שני, אחרי שאדם עובר את הסכנות, יש מדרגה בנבואה שנקראת חזון, שהיא המדרגה יותר עליונה. חזון ישעיהו בן אמוץ, נכון? אשר חזה. צפניה חוזך, אומרים בתפילה. זאת אומרת שיש לחזון במדרגה העליונה ערך. בתוך החזון אפשר להקשיב. זה מה שהרב אומר כאן, קשב החזון. אחרי כל ההקדמות האלה אנחנו יכולים לקרוא בפנים. מקשיבים את כל שיח הקודש מרומים. קולטים את הרשמים המתגלים. המתנוצצים כברקים ממרומי הנשמה ושורשיה. טוב, מי שזוכה, זוכה. שוב, הרב כאן מתאר חוויה פנימית, אפשר לומר, מעין נבואית, של מי שזוכה לדברים האלה. כל חזון אשר יגלה, כל קורא הוא ממרומים. ממקור הדעת, מאוצר החיים, אשר בנשמת חי העולמים, מתגלהו לכל איש, כפי טהרת עלייתו, כפי זיכוך עצמיותו. כל מה שהאבונות המבדילים בין האדם ליוצרו, יוצר כל מוסרים הם, כלומר, הסירו אותם, הכל הולך הוא ממקור האחדות העליונה, ביותר התגלות אמת. כן, זה מה שכתוב, כי עם אבונותיכם, היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. אתה חש חסימה? ברור. צריך לחפש איפה החטא. החטא, אומר הרמב״ם, הוא לאו דווקא עבירה שאדם עשה. זה קל. אם אדם יודע שיש לו עבירה, אז הוא יודע, העבירה הזאת צריך לתקן, זה פשוט. החטא, אומר הרמב״ם, בפרק שביעי של שמונה פרקים, זה המידות הרעות. יש באדם, בנפש שלו, משהו שצריך תיקון, זה החסימה. וככל שיש יותר חסימות, יש יותר מסכים בין האדם לבין ההשגה הבהירה. בסדר? לפי הרב, ככל שהחסימות מוסרות, יש יותר הקשבה. אז זה מה שאומר הרב, שהחזון בא מלמעלה, והוא נתקל בחסימות שבנפש האדם. וזה תובע מן האדם את השינוי. אני קורא כאן בפנים. כל חזון אשר יגלה, כל קורא הוא ממרומים, ממקור הדעת. מאוצר החיים אשר בנשמת חיי עולמים. מתגלה הוא לכל איש, כפי טהרת עלייתו, כפי זיכוך עצמיותו. כל מה שהאבונות המבדילים בין האדם ליוצרו, יוצר כל מוסרים הם, הכל הולך הוא ממקור האחדות העליונה, ביותר התגלות אמת. זה די מזכיר את המהלך המיוחד של ספר יוב. בספר יוב אנחנו רואים אדם שסובל כל מיני סבל. והוא מתלונן, הוא אומר, אוי ווי, זה לא בסדר. ג'ע וולד, הוא אומר. אתם יודעים מה זה ג'ע וולד? מה, אתם קוראים לזה גוולד? בסדר. בכל מקרה, הוא מתלונן, הוא לא מרוצה. ובאים החברים שלו ומסבירים לו, תשמע, מה שקורה לך זה בסדר, יש לך איזה עבירה, או אי אפשר להבין דרכי השם, וזה כל מיני הסברים, או זה כדי לתת לך שכר יותר טוב לעולם הבא, מה אתה מתלונן, ובאמת מה שכואב לך לא כואב לך. כל ההסברות הדתיות הבינוניות מגיעות לפתחו של איוב כדי להסביר לו את סבלו. והוא, יש שם נאומים ארוכים ויפים מאוד של הרעים שלו, ותמיד איוב עונה אותו דבר, אבל כואב לי. עצבן כזה, הוא לא מוכן לקבל את ההסברים של החברים שלו. בסוף הם מתייאשים, גם אליהו בן ברחל מנסה, ואז ויען השם את איוב מן השערה, ויאמר. מה זה מן השערה? מסערת הנפש של איוב. מתוכה הוא שמע את כל אלוהים. מה זה אומר? זה אומר שכל הייסורים של איוב באו בגלל שהקדוש ברוך הוא דפק על הדלת של נשמתו כדי לדבר איתו. עכשיו, נתאר לעצמנו שאיוב היה מקבל את ההסברים של חבריו. אז הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו. הוא היה מפסיד. זאת אומרת שצריך לדעת, להקשיב, להסיר את המסכים שמונעים מן הדיבור להופיע, למרות שזה ייסורין, ומתוך כך הדיבור מגיע. נכון? זה מה שהוא אומר. כן. יש... זה אגב אחת המוטיבציות העליונות של התשובה. לפעמים האדם רוצה... לא כתוב בתורה ושבת אל מצוות השם אלוהיך. לא כתוב דבר כזה. כתוב ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ועשית כל מצוותיו. זאת אומרת, עשיית המצוות היא תולדה של התשובה. אבל התשובה עצמה זה לא קיום המצוות. התשובה זה ההשתוקקות אל מקור החיים, הרצון להקשיב לקול האלוהי, ואז כאשר אדם מתחיל לשמוע, הוא שם לב שהאבונות שלו מפריעים לדיבור הזה להתפשט. אז הוא מתקן את העבירות, כי הוא יודע שבלי זה הכל לא יימשך. כן? זה מה שבעצם אומר הפסוק. זה המוטיבציה העליונה של התשובה. יש אדם שעושה תשובה כי הוא מפחד להיענש. זה גם טוב. אבל זה קטן. זה המדרגה של הרעים של איוב. טוב. אז זה מה שאומר כאן, אני שוב חוזר על הפסקה כדי שתהיה ברורה, כל חזון אשר יגלה, כל קורא הוא ממרומים. ממקור הדעת, מאוצר החיים אשר בנשמת חי העולמים, מתגלה הוא לכל איש כפי טהרת עלייתו, כפי זיכוך עצמיותו. כל מה שהאבונות המבדילים בין האדם ליוצרו יוצר כל מוסרים הם, כן, הוא עושה תשובה על העבירות, הכל הולך הוא ממקור האחדות העליונה, ביותר התגלות אמת. כשיצוריו של אדם כולם, הגשמיים והרוחניים, מוכנים ומתוהרים, וחשק הקודש של הרוממות האלוהית באדר כבודה עטויה במעטה המוסר השלם בכל מהלכי החיים כולם, הולך ופורץ לו את דרכו, במידה זו שרים הם הקירות החוצצים, ואור ישר וכל ישר מגיע, ספוג אוצר חיים וחוכמת אמת. אוזן שומעת ועין רואה. השם עשה גם שניהם. זה פסוק במשלי. בסדר? שבו השמיעה קודמת לעין. זה צד של, צד עליון, של ההקשבה שמאחורי החזון. מה זה? נכון. הוא מביא את הפסוק. מי קדם למי? הרב קוק לפסוק או הפסוק לרב קוק? הפסוק לרב קוק. אלא מה? האדם קודם פוגש את האור, אחרי זה את הכל. סימן שהכל יותר עליון. לכן אוזן שומעת ועין רואה, השם עושה כל, גם את שניהם. גם שניהם. כן.
מה שעכשיו אתה מבין, זה תחנה גבוהה?
לא, זה תיאור הנבואה. כן, כלומר, הרב נמצא שם, הוא מספר לך איך זה נראה שם. כן, ברור, הוא מכין את האנשים הראויים לזה לחוויות האלה. לא. לכן הוא כותב את זה גם. הוא כותב כי יש לו למי לכתוב את זה. כן. אבל הוא כתב את זה בינו לבין עצמו בהתחלה. לא בתור ספר. היה צריך לבוא התלמיד להכריח אותו לגלות את הנאמר שם. כן. זה בוודאי כוונת התלמיד. כוונת התלמיד הרי מראשית מהלכי חייו השתוקק לדברים האלה. טוב. פסקה ח' הזיק הפנימי הפנימיות העצמותית של הנשמה ההוגה חיה את החיים הרוחניים האמיתיים היא צריכה חירות מוחלטת פנימית, מוחלטה פנימית. וחירותה שהיא חיה בעלה מתוך מחשבתה המקורית שזהו הזיק הפנימי, של, הפנימי שלה המתלבא והולך על ידי הלימוד והעיון. אבל הזיק העצמי הוא יסוד הרעיון והמחשבה. אם לא יותן לזיק העצמי מקום להופיע באור, אז כל מה שבא לו מן החוץ לא יועיל. הזיק מוכרח להשתמר בתארתו. והמחשבה הפנימית בעומק האמת שלה, בגודלה וסיגובה מוכחת היא להתעורר. לא יכבה זיק קודש זה מפני שום תלמוד ושום עיון. הייחוד הפנימי של הנשמה בתוכיות עצמה, זהו הגודל העליון של זרע האור האלוהי, אור זרוע לצדיק, אשר ממנו יציץ ופרח פרי עץ חיים. כן, כל הפסקאות האלה דומות זו לזו מבחינה מסוימת. מה זה הזיק? זיק זה ניצוץ. עכשיו יש ניצוץ שמדליקים אותו, אבל זה להבה. מהלהבה יוצאים ניצוצות. או שיש ניצוץ שבא ממקור עליון. כשאתה רואה ניצוץ, אתה רואה משהו, ניצוצות ניתזים. סימן שמישהו עושה אש שם באזור. אתה רואה רק, אתה לא רואה את האש, אבל אתה רואה את הניצוצות. הנשמה באדם היא בעלת זיק. מה פירוש הדבר זיק? יש משהו שהוא מיוחד לי, זה הזיק שלי. לך יש הזיק שלך. והאופן שבו אני קולט את הזיק שלי, בהכרח יהיה שונה מהאופן שבו אתה תקלוט את הזיק שלך, כי יש לנו זיקים שונים. אבל אפשר לקרוא לזה, לבריאות, לקרוא לזה הנשמה הבסיסית, המחשבה הבסיסית, היסודית. למשל, כמו שהרב כותב באורות המלחמה, שהדורות הקדמונים שמסופרים בתנך, היו דורות שהיו עסוקים במלחמה. משה, יהושע בן נון, דוד המלך, שאול, כל אותם אנשים קדושים וצדיקים, במה הם עסקו רוב הזמן? במלחמות. משה לא כל כך, אבל גם הוא עסק. לכאורה, העיסוק במלחמה זה העיסוק הגרוע ביותר שיש בעולם, להרוג אנשים. זה לא סימפתי. נכון, זה לא סימפתי, אבל בתוך הדבר הלא סימפתי הזה היה זיק. הזיק הוא השאיפה של תיקון העולם. וכיוון שהעולם היה במצב גרוע מאוד, אז הזיק ירד למקום מאוד נמוך כדי לתקן את העולם. וזה מה שנותן מקום למלחמות. אבל צריך בשביל זה נשמות גדולות יותר מהרגיל. לכן, כיוון שהעולם היה זקוק לנשמות גדולות כאלה, ירדו לעולם כאלה נשמות. אז גם פה, כן, הזיק הפנימי הוא הכוונה, השאיפה הבסיסית שמאחורי כל המעשים, המחשבות, הרגשות וכו'. וצריך לברר מהו הזיק. אני רגיל לומר שמה שמגדיר את האדם זה השאלה שלו. תגיד לי מה אתה שואל, אני יודע מי אתה. השאלה היא, מה השאלה? זה לא כזה פשוט, שאדם יודע מה השאלה שלו. אבל שאלתו היא זיקו. מה? מי, או במשאלה. כן? אדם בגימטריה, מה? זאת אומרת שאדם הוא שאלה. כמו שאומרים אחינו יוצאי רוסיה, אני רק שאלה. ت תוכנית לעשות, זה גם משאלה. כלומר, שיש לאדם איזשהו אידאל, שמזיז אותו ממקומו. בדיוק? אז בואו נקרא שוב. הפנימיות העצמותית של הנשמה, ההוגה, חיית החיים הרוחניים האמיתיים, היא צריכה חירות מוחלטה, פנימית, וחירותה, שהיא חייה, בעלה מתוך מחשבה תא המקורית, שזהו המחשבה המקורית שלה, הזיק הפנימי שלה, המתלבא והולך על ידי הלימוד והעיון. כן, הלימוד והעיון זה בא אחר כך. אבל הזיק העצמי הוא יסוד הרעיון והמחשבה. אם לא יותן לזיק העצמי מקום להופיע באורו, אז כל מה שבא לו מן החוץ, כלומר על ידי לימוד ועיון, לא יועיל. הזיק מוכרח להשתמר בטהרתו, והמחשבה הפנימית בעומק האמת שלה, בגודלה וסיגובה מוכרחת היא להתעורר. לא יכבה זיק קודש זה מפני שום תלמוד ושום עיון, כי התלמוד והעיון זה אחר כך. הייחוד הפנימי של הנשמה בתוכיות עצמה, זהו הגודל העליון של זרע האור האלוהי. כאילו, גרעין שזרעו. אור זרוע לצדיק, אשר ממנו יציץ ופרח פרי עץ חיים, שזה הלימוד והעיון. עד כאן, והיום, שלום.